וישלח יעקב מלאכים לפניו, רבי יהודה ורבי סימון, פתח. מעיין יצחק במקור מושחת, צדיש מוקצה מושחת לפני רשע. בא רבי יהודה ורבי סימון, כשם שאפשר למעיין להירסס ולנבור להישחק, כך אי אפשר לצדיק למות לחץ לפני רשע.
המדרש מבקר כאן את הנהגתו של יעקב אבינו. המדרש אומר, מה פתאום יעקב שולח לפניו, שולח מלאכים? כה אמר עבדך יעקב, מה הוא מתרפס לפני רשע? הוא בכלל לא היה מהלך כנגד יעקב. מי אמר שהוא מהלך כנגד יעקב? מה הפחד הזה? מה התחושה של חוסר הביטחון שאתה מקדים ושולח לו ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב? שמואל בר נחמן אמר, או בעצם מקודם רבונה פתח, מחזיק באוזני כלב עובר, מתאבר על ריב לא לא. שמואל בר נחמן אמר, משל להכיל ליסטים, זאת אומרת ליסטים, ראש הליסטים, שהיה ישן בפרשת רחים. הוא ישן שם, חיכה לעוברי אורח כדי לגזול אותם, לרצוח אותם. והוא ישן. עבר שם בן אדם, וראה מישהו יושן. אמר לו, תקום, פה מסוכן לישון. אם אתה תלך מכאן. קם על הליסטים הזה שהוא יראה אותו ופגע בו. מחזיק באוזני כלב עובר, מתעבר על ריב לא לא, אל תה. והממשיך המדרש ואומר, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, לדרכו היה מהלך, ואתה משלח את סוף ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב. המדרש לא מסתפק בזה, והמדרש ממשיך. רבי יהודה ורבי סימון פתח, מה תאמרי כי יפקוד עלייך, ואת לימדת אותם עלייך אלופים לראש. מה את מתלוננת שמתנפלים עלייך, שפוגעים בך? את מתנהגת כך באופן כזה, שאת שמת אותם אדונים עלייך, ואחר כך את מתלוננת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לדרכו היה מלך, ואתה משלח את סוף ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב. כלומר, המדרש כאילו מבקר את מעשיו של יעקב. מה יעקב חסר, כאילו, אפשר להגיד את המילים האלה, כאילו חסר ביטחון, כאילו מתרפס לפני עשיו. למה אתה צריך להתבטא? למה אתה אומר כה אמר עבדך יעקב? אני יכול ללמד זכות על מעשיו של יעקב. יעקב, גם אחר כך, בהמשך הפרשה, במעשה דינה, יעקב הוא מאופק. הוא לא מזדהה עם מה שעשו שמעון ולוי. הוא אומר, אחרתם אותי, עכשיו כולם התנפלו עלינו, מסוכן. שמעון ולוי היו גיבורים. אמרו, איך אפשר לעבור לסדר היום על פגיעה כזאת באחותינו, בביתנו? איך יכול להיות דבר כזה? יעקב, הוא מרגיש אחריות לדורות. הוא עכשיו בונה את בית יעקב, בונה את משפחת ישראל. והוא אומר, בסופו של דבר אנחנו הרי ננהיג את הכל. בסופו של דבר עם ישראל יגיע אל היעד, הברכות של יצחק יתקיימו בי. בסופו של דבר כולם יראו את הדרך הנכונה של ישראל שהם נוסעים. אבל אנחנו עכשיו עדיין בהתחלת הדרך, צריך לדעת לספוג, צריך לדעת להכיל, צריך לדעת לוותר, עד שאנחנו נתגבר ונהיה חזקים ונגדל ונגדל, ואז כמובן הכל יתברר שאנחנו נושאים את התפקיד הגדול המרכזי שנושאים שם השם בעולם. אז למה המדרש אומר את הדברים הללו? למדנו זכות על יעקב, למה המדרש אומר שלא נחכה אותו? לא בכל מצב צריכים לחשוב ככה, לא כל אחד הוא אחראי על דורות שלמים. צריך אדם לדעת להיות בעלי ביטחון, לא להתרפס, לא צדיק, אסור לו למות לפני רשע להתמוטט, זאת אומרת, לבטל את עצמו, להרגיש חלש, להרגיש מצוקה, להיות גיבור. ביטחון, לא לחשוש, לא לפחד שמא פן אולי, כמו שאומר בעל מסילת ישרים במידת הביטחון, מידת הזהירות, שצריך לדעת לא להיזהר יותר מדי. זהירות צריכים לזהר ממציאות קרובה של סכנה, אבל מציאות רחוקה שמא פן אולי תהיה סכנה, זה לא צריך לפחד מזה. אבל שמעון ולוי, הם אומרים, אדרבה, ככה מסביר האור החיים. הם אומרים, אם אנחנו נשתוק, יפגעו בנו. אם אנחנו לא נגיב על מעשינו, רק כזה מה שעשו לדינה, אז הם יחשבו שיכולים לרוס אותנו. יכולים לעשות איתנו מה שהם רוצים. אדרבה, זה שאנחנו הגמנו, זה יגרום שיותר לא יפגעו בנו. כך הם הבינו. על ידי תגובה חזקה, אנחנו לא עוברים לסדר היום שפוגעים בנו ואנחנו סופגים את זה ושותקים, אלא אנחנו מראים שאנחנו לא מוכנים לקבל את זה. זה דווקא יגרום שלא יתנפלו עלינו. זו הייתה השקפתם. צריך בכל פעם כמובן לבחון את הדברים. אם מצד אחד ביטחון גדול, מצד שני לא פזיזות. אז המדרש בכל אופן מלמד אותנו לא להיות, לא ללמוד לגמרי ממעשיו של יעקב. הוא היה לו כנראה סיבות משלו, אבל אדם לא צריך להתכופף, צדיק לא צריך למות לפני רשע, לא פחד שמא פוגעים בו, שמתנפלים עליו, להרגיש בטוח. אנחנו ממשיכים בפרשה. יעקב, ויוותר יעקב לבדו, יעקב נשאר לבד, והנה הוא נפגש עם איש מלאך, שנאבק עמו, ויאבק איש עמו. חז"ל במסכת חולין אומרים לנו, איך היה המאבק הזה, איך הוא תפס את הירך, את הירך הימנית שלו ונקע את הרי ירך. רב יהושע בן לוי אמר קרא באבקו אמו כאדם שחובק את חברו וידו מגעת לכף ימינו של חברו. הוא חיבק אותו והגיע שם לכף הירך. רבי שמעון בר נחמני אמר כעובד כוכבים נדמה לו. ואמר מר ישראל שנטפל לעובד כוכבים בדרך, תופלו לימינו. כדי שהוא יוכל להתגונן. אז צריך שהוא יהיה בצד ימין, שהוא יוכל מיד להגיב עם איזה פגיעה מצד העובד כוכבים. רב שמואל ברכה כמי דרב פאפה משמי דרבא ברול אמר, כתלמיד חכם נדמה לו. הוא היה נראה לו כתלמיד חכם, האיש הזה. דאמר, המהלך לימין רבו, הרי זה בור. כלומר, רוצים להסביר איך הוא תקע לו את כף ירך ימינו, אז זה שלושה הסברים. הסבר אחד, חיבק אותו. הסבר שני, זה גוי, צריכים לשים אותו מצד ימין כדי לדעת, להיות מוכן להתגונן. הסבר שלישי, חכם. האיש הזה שבא להיאבק עם יעקב אבינו, זה הכוח המתנגד לעם ישראל. המלאך, הכוח הרוחני, זה היצר הרע. יש לו שיטות שונות איך להתנפל. לפעמים הגויים באים בחיבוק. הם אומרים, בואו תהיו ביחד איתנו, שוויון זכויות, אתם יכולים לעבוד כל העבודות, אתם יכולים להיות איתנו, כן, את בנותיכם תיתנו לנו, את בנותינו ניתן לכם, והארץ רחבת ידיים, ונשב ביחד ונהיה ביחד, נהיה עם אחד, למה אתם תהיו בפני עצמכם, למה אתם תהיו מסוגרים, למה אתם תסבלו, אנחנו ידינו פתוחות, לקבל אתכם באהבה. זה יצר הרע לפעמים אומר. זה יכול להיות על ידי גויים ויכול להיות בתוך ישראל גם כן. החיבוק, החיבוק של רחוקים. מוכנים לקבל, מוכנים לקרב וכו' וכו', וצריך להיזהר. החיבוק הזה יכול להביא לירידה, לקלקול, לטשטוש. צריך להיזהר מחיבוקים. גם מאהבה של הרחוקים, מאהבה של הגויים, צריך להיזהר מזה. שלא לבטל את המיחודיות שלנו. לפעמים הגויים, יצר הרע, לפעמים הם באים באיומים. כי עקום נדמה לו. אם אתם לא תהיו איתנו, אם אתם תלכו בדרך שלכם, אם אתם לא תסורו מהדרך של המיוחדת של התורה, אז אנחנו נתקוף אתכם, אנחנו נציק לכם, אנחנו נפגע בכם, אנחנו מתנגדים לזה שאתם תחיו בדרך הזאת השונה, המוזרה, המבדילה אתכם מאיתנו. זה מה שהגויים עשו לנו כל הדורות. זה לפעמים מה שבאים איומים כאלה, אתם תהיו מבודדים, אתם תהיו, כולם יהיו נגדכם, בצורה של איומים. קשה להיות יהודי, מוטב שאתם תשתלבו במרחב הכללי, במזרח התיכון, בכל העולם כולו, תהיו חלק מהכל. אם לא תהיו, אנחנו נניש אתכם, אנחנו נקה אתכם, אנחנו נציק לכם, אנחנו נפגע בכם, אנחנו לא ניתן לכם להמשיך בדרך הזאת. זה בא בדרך של איומים. גם זה צריך לדעת להתגבר, להתמודד עם לחץ כזה. ישראל כל הדורות מסרו את נפשם על קידוש השם, ולא קיבלו, ולא נענו ללחצים האלה ולכפייה הזאת. לפעמים הוא מופיע כתלמיד חכם. זה הבעיה הכי קשה. כחכם נדמה לו, האיש הזה חכם. הוא נאבק עמו, חכם, חכם נאבק, נאבק עם יעקב. הוא בא אליו ואומר לו, תשמע, אתה יודע, צריך להיזהר במצוות. אם מישהו לא מקיים את המצוות, קלה כבחמורה, מדקדק, הוא מקפיד, וכל כלשהו של קלקול, זה היום ונורא. והוא לוחץ אותו להיעדר יותר, להחמיר יותר, להתרחק מכל עבירה. והדרישות הן כל כך חזקות, קשות, מכבידות, שאדם מרגיש שהוא לא יכול לעמוד בזה. וככה יצר הרע יכול לבוא בתור חכם. בתור חכם, הוא בא כביכול. לחזק, לתקן, להגיד, תראה, המצוות חשובות מאוד, העבירות הן אסורות מאוד, היום ונורא, זה צריך זהירויות כמה וכמה וכמה, ואתה צריך להחמיר על עצמך, להתרחק מכל ספקות וספק ספקה, כי על זה יש גיהנום ויש איסורים, והעבירות ועונשים איומים ונוראים, וגם אם אדם מבטל מצווה, אז יש על זה איסורים, וצריך לצום הרבה צומות, עד שהאדם מרגיש שחונקים אותו, הוא לא יכול, והיצר בצורה כזאת עובד. נדמה לו כחכם, הוא יכול לדמות לו באופן אחר. הוא אומר לו, תראה, העיקר זה הכוונה. לא המעשה. עיקר זה הכוונה להתחבר. צריך להתחבר למצוות. אם אתה לא מתחבר, אין טעם למעשים. המעשים הם רק לבטא את ההתחברות, את הקשר. אז העיקר זה אווירה, העיקר זה ככה לחוש, ככה לרקוד, לעשות חוויות רוחניות. זה העיקר. לתקתק בפרטי המצוות, זה לא, אל תהיה קטנוני. כן. גם בעניין שבת, האווירה העיקרית, להסתרק, לא נורא, לעשות כל מיני דברים, אפשר לעשות, זה לא העיקר. העיקר זה הריקוד, זה השמחה, זה הדביקות, זה הרוממות, זה הקדושה, כן. זה העיקר. והמצוות, כמובן, זה לא כל כך. וככה תהיה לייט קצת, כן? ברגשות אתה תהיה חזק, אבל כי זה העיקר. זה יצר הרע, זה כחכם נדמה לו. כחכם, כצדיק, כן? כאיזה... צריך לדעת, חכמים אולי התכוונו לזה, שהאיש הזה שנאבק עם יעקב בכל הדורות, היצר הרע הזה, הכוח הזה שהוא מופיע פעם על ידי הגויים, פעם בתוך האדם בעצמו, פעם בתוך החברים, בתוך ישראל, יש לו פנים שונות. הוא בא פעמים באופן כזה, פעמים הוא נחמד ומתוק ומחבק, ופעמים שהוא מאיים, ופעמים שהוא מדריך בקוצוניות, ופעמים צריך להיזהר מזה. צריך לעבוד את השם באופן הנכון, לא להגזים, שזה לא דרכה של תורה, ולא לזלזל, שגם זה לא דרכה של תורה. להיות, לעבוד את השם באופן השלם, באופן הבריא. אז אמרנו, האיש הזה, שהוא נאבק עם יעקב אבינו, מלאך, המדרש אומר עליו, יעקב, הוא יודע את השיטה הנכונה. מכל מאבק, לא רק צריך לצאת בשלום או בפגיעה קטנה, אלא צריך להרוויח. זה כלל, בכל בעיה מרוויחים. הוא נאבק אותו, ולא יכול לו. נאבק איתו כל הלילה. עד עלות השחר לא יכול לו. טוב, הוא רוצה ללכת. שאיך לו, ברוך השם, נפטרו שפטרנו. לא, מה פתאום? אם היה כאן מאבק, מה אני ארוויח? מה הרווחתי בשביל מה? מאבק בשביל סתם? תברך אותי. לא אתן לך ללכת, אם כן, אלא אם כן תברכי. ויאמר שלחני, שהגיע זמן כילוסי לקלס לקדוש ברוך הוא. אמר לו, יקלסו חבריך. אמר לו, איני יכול. למחר אני בא לקלס, והם אומרים לי, כשם שלא קילסת אתמול, ככן אתה מקלס היום. אמר לו, שייצה סיביאת, שטופ. לא אשלך חכים ברחתני. אמר לו, אותם המלאכים שבאו אצל אברהם לא פירשו ממנו אלא בברכה. יעקב אמר, המלאכים שהיו אצל אברהם, הם בירכו אותו, גם אתה צריך לברך אותי. אמר לו, אותם נשתלחו על מנת כך, אבל אני לא נשתלחתי לכך. אמר לו, שייצת סביות, סטוק, סטום פיך, זאת אומרת. לא אשלחך כי אם ברכתני. רבי לוי בשם רבי שמואל בר נחמן אמר לו מלאכי השרת על ידי שגילו מסתורין של הקדוש ברוך הוא ניתחו ממחיצתם מאה ולמד חד שנה אשמע לך ודחה ממחיצתי מה אני אגלה לך עכשיו ברכות שאתה עומד להתברך אמר לו שתוק לא אשלחך כי אם ברכתני אמר אבונה בסוף אמר אני מגלה לו המהלך נכנע. אם אומר לי הקדוש ברוך הוא, למה גילית לו? אני אומר לפניו, ריבונו של עולם, נביאיך גוזרים גזרות, ואין אתה מבטל גזרתם? ואני הייתי יכול לבטל גזרתם? צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אני מלאך בסך הכל, אמר לו, עתידו לגלות עליך בבית אל ולהחליף את שמך, ואני עומד שם. הדאוד הכתיב, בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו. עמך אין כתיב אלא ושם ידבר עמנו. אמר אליו, מה שמך? ויאמר יעקב, ויאמר לא, יעקב יאמר עוד שמך, וכולי, מקים דבר לישראל. בירך אותו. פתאום יעקב נהיה תקיף. עם עשיו, הוא אומר לו עבדך. עם המלאך, הוא נהיה תקיף. אתם רואים, יעקב הוא להתעסק עם, עם הגוי, עם עשיו, זה לא המגרש שלו. אבל עם מלאכים, וישלח יעקב מלאכים, ויפגשו אותו מלאכים, ויעקב הוא, זה התחום שלו, זה תחום המלאכים. עם מלאכים הוא יודע להתמודד. בעולם הרוחני הוא כוחו מאוד מאוד גדול. בצד הגשמי הוא איש תם יושב ועלים, לא כל כך יודע להתעסק עם עשיו הגשמי הזה. אבל עם עשיו הרוחני, עם המלאך הרוחני, הוא יודע. יודע את המלאכה. ויוותר יעקב לבדו. יש פירוש במדרש. מה פירוש ויוותר יעקב לבדו? הביטוי הזה, לבדו, על יעקב, מעורר במדרש התבוננות. אומר המדרש, אין כאל ישורון רוכב שמיים בעזריך. רבי ברכיה בשם רבי יהודה בשם רבי סימון אמר, אין כאל ומי כאל ישורון. הנעים והמשובחים שבכם. כלומר, ישראל יש כאם כאילו דמיון, לפעמים דמיון לריבונו של עולם. אתה מוצא כל מה שהקדוש ברוך הוא עתיר לעשות לעתיד, לעשות לעתיד לבוא, הקדים ועשה על ידי צדיקים בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא מחיי מתים, אליהו מחיים את המתים. הקדוש ברוך הוא עוצר גשמים, אליהו עוצר גשמים. הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות, אלישע פוקד עקרות. הקדוש ברוך הוא ממתיק את תמר, אלישע ממתיק את תמר. רבי ברכיה בשם רבי סימון אמר, אין כאל ומי כאל ישורון, ישראל סבא. מי דומה כביכול לריבונו של עולם, ישראל סבא. מה הקדוש ברוך הוא כתוב בו ונשגב השם לבדו? אף יעקב ויוותר יעקב לבדו. אומר כאן המדרש דבר מיוחד במינו. על הקדוש ברוך הוא נאמר ונשגב השם לבדו. זה ביטוי שמייחד את ריבונו של עולם. ריבונו של עולם נשגב השם לבדו ביום ההוא. ריבונו, יופיע הקדוש ברוך הוא בגדלות המיוחדות, המיוחדת שלו, בלבדיות המיוחדת שלו, שאין דומה לו בכלל. הוא לבדו. אין עוד מלבדו. וגם יעקב הוא בחינה כזאת. ויוותר יעקב לבדו, הוא כי הוא לבד. כי אין כמו ריבונו של עולם, שהוא לבד, כל העולם כולו בטל כלפי ריבונו של עולם. כל המציאות כולה היא כאילו איננה, רק הקדוש ברוך הוא נמצא לבד, ונשגב השם לבד. ריבונו של עולם לבד, כל הבריאה כולה בטלה כלפי הגדולה האלוקית. היא כולה נובעת מהגדולה האלוקית. הביטוי הזה לבדו כלפי שמיה, הביטוי שמבטא את המהות העליונה הגדולה האלוקית, והנה בא המדרש ואומר שגם יעקב הוא בחינה זאת שהוא לבדו. כמו שאומר הפסוק, ויוותר יעקב לבדו. והכוונה שבאמת יעקב בעולם הזה הוא לבדו. הוא קיומו של כל העולם כולו. כל העולם כולו הוא בטל כלפי עיקרו של העולם, יעקב. ויוותר יעקב לבדו. חזל דורשים עוד את המדרש הזה, ויותר, למה יעקב נשאר שם לבדו? בשביל פקים קטנים. זאת אומרת, כבר העבירו את הנחל את כל הדברים, ועוד נשארו שם כמה פקים קטנים, כמה כלים קטנים, ויעקב גם עליהם לא ויתר, והוא חזר לשם בשביל לאסוף ולקחת את הפקים הקטנים. יש כאן איזה שני מדרשים שהם עוסקים בשני צדדים שונים לחלוטין, לכאורה. האם ויוותר יעקב לבדו זה מבטא את הגדולה הנפלאה העליונה של יעקב, או את ההתעסקות של יעקב בדברים קטנים קטנטנים, פקים קטנים? גם את זה הוא לא ויתר, מלמד לך שצדיקים הם מקפידים גם על דברים קטנים שלא לא לבזבז אותם, לא לוותר עליהם. לא מתוך קטנות, שהם כאלה קמצנים, שעל דברים קטנטנים כאלה הם לא מוותרים, אלא מתוך גדלות להבין שכל דבר בעולם הוא בעל ערך. ולא לזלזל, לא לזלזל בפקים קטנים. והרב היה מקשר את שני המדרשים הללו, ואמר שה והה תליה. כשיש גדלות עליונה, אז יש גם התפשטות של הגדלות הזאת אל כל הקטנות וכל פרטי הפרטים, והדקדוק גם אפילו בלא לזלזל בפקים קטנים. בדברים קטנים. ופה אני רוצה קצת להתרחב באמת בנושא הזה. הדור שלנו הוא דור שיש לו חי בהרחבה, בבזבזנות, ומזלזלים בפקים קטנים. משאירים שוכחים במקווה, בבית המדרש, ותלמידים מסיימים את הישיבה, הלכו לצבא, או הלכו, נשארים שם פקים קטנים ופקים גדולים, לא רק דברים קטנים. האם זה מבטא באמת איזה ככה רחבות נפש כזאת, מה אני קטנוני, לא מתעסק בדברים קטנים, או פיזור נפש, שזה דבר של חיסרון, שהנפש מפוזרת, והשכחנות גוברת, ופה שולחים דבר ושם שוכחים דבר. נראה לי שיותר ללכת לצד הזה שהשכחה הזאת היא לא מעלה. צריך לעבוד עליה. צריך אדם לא להיות מפוזר. בנפש. הם מתעסקים בהרבה הרבה דברים, אז מפוזרים. האנשים היה כל כך נהיים מפוזרים ששוכחים גם מילדים במכוניות. שזה היום ונורא. אבל זה אותו העניין. זה החוסר הריכוז. שאתה מצלצל וסוגר את הדלת ועושה כמה דברים ביחד ושוכח. וצריך להיות יותר מרוכזים ושולטים יותר במציאות. לא להיות כל כך מפוזרים, צלצל, לזה מדבר, עם זה מדבר, ואין איזה התמסרות מסודרת ושליטה מלאה על כל המעשים, אלא מעשה כזה סוחב אותך לכאן ואחר כך אתה עושה דבר אחר, הנפש מפוזרת, זה לא טוב. אז את הפלאפונים צריכים להשאיר או בבית לבין הזמנים, או לפחות כמובן בחדר, אולי להודיע שם שמי שמצלצל, אז אתה נמצא בין 12 ל-12 ורבע לפני השינה, גם כן רק דברים חשובים, אז אפשר להודיע או משהו כזה, כי אני עכשיו לומד. אני עכשיו עוסק בתלמוד תורה, ולא עוסק בכל הדברים שבעולם ביחד. עכשיו, אני תקופה שאני צולל בימה של תורה, במקווה. מקווה ישראל השם. אבל אני אומר את זה לא רק כדי שכמובן השקידה תגבר, כי זה חשוב מאוד שהשקידה תגבר, אבל יותר שהנפש תהיה יותר מרוכזת, יותר שולטת בכל העניינים, לא מסיחים את הדעת מעניין לעניין. בונים בריאות כזאת, אין דבר כזה לשכוח. זה גם בן אדם, זה גם לא בסדר, בן אדם לחברו. אני אגלה לכם, אני אספר לכם, תלמיד משנה א', זה לא בינינו, בינינו לבין עצמנו, כן? מקשיבים שם, אין דבר. הוא אחראי עכשיו על כלי הכתיבה. בחור חדש בישיבה, אומר, אנשים לוקחים מהגמח, לא מחזירים. אחרי הישיבה, הוא שואל אותי, אני לא יודע מה להגיד לו, הוא שלושה חודשים בישיבה. אני לא יודע מה להגיד לו. אני התביישתי. הוא אומר, הם לוקחים, לא מתחשבים אחד בשני, לוקחים, כל אחד שוכח, תוך כמה ימים נתרוקן כל הגמח. מה לעשות? הוא שואל אותי, לעשות כנסות, לעשות... אני לא יכולתי לשמוע את הדבר הזה. מה זאת אומרת? אדם לקח מהגמח, מחזיר, כדי שאחר יוכל לקחת. איך יכול להיות את הדבר הזה? זה הכל מהפיזור הזה, שאנשים לא מרוכזים, עושים דברים, לא חושבים. אחד לא חושב על השני. זה לא יכול להיות דבר כזה. צריך, בישיבה צריכה ל... תלמידי הישיבה צריכים להתחנך להתנהגות מושלמת. אם מישהו שוכח, למשל, על הסטנדר בערב שבת עת, ונכנסים אנשים להתפלל בשבת. זה הסדר, ככה צריך להיות, ואז צריכים להזין את הסטנדר שיפול על הארץ, העת או משהו כזה. זה לא הסדר. אתה משתמש בערב שבת, תהיה אחראי. כל מה שאתה... תשים לב, לא רק למה שאתה עושה, תשים גם לסביבה. כן? סטנדר נמצא באמצע השביל, אז אנשים עוקפים את הסטנדר, במקום להזיז את הסטנדר למקום, אז עוקפים... לא, לא מסדרים את ה... שבשביל יהיה נוח להסתובב גם לאחרים. אני מסתדר עם זה, אני יכול לעשות את הסיבוב. אתה רואה תקלה, אתה רואה משהו לא מסודר, סדר את זה. הערנות הזאת, האכפתיות הזאת, צריכים לעשות כך מהפכה נפשית. בני בישיבה צריכים להתנהג בצורה כזאת, שההתנהגות שלהם תהיה מפוארת. לא חס וחלילה להפך. זה הפיזור הזה. אולי זה תופעה כללית כזאת, אבל היא לא בריאה. צריך ללחום בה. צריך לי... לא צריך שכל ערב שבת ישאלו אותי הגבאים או אחרים מה לעשות. פה אנשים קונים, זה אברכים, כן? הם קונים חלות לשבת, ואתה בא בשבת בבוקר, רואה את החלות תלויות שם על השקית. למה? אני רוצה כי בצהריים הוא החליט לנסוע להורים. אז נשאר פה היין עם החלות תלויים פה בבית המדרש. אחרת אני לא יכול להבין, הוא בלי חלות, הוא הלך להשיל את השכנים, אני לא יודע מה בדיוק, איך זה הסדר החיים. אבל אדם לא חשב, כל פעם משתנה, אין חיים לא מסודרים. זה לא טוב. רוצים להיות גדולי תורה? רוצים שהלימוד יהיה מסודר? שהלימוד יהיה, יזכרו אותו, שהחיים יהיו, שהכל יהיה בנוי בצורה מסודרת? צריך גם החיים המעשיים, הם צריכים להיות מסודרים. גם הפקים הקטנים. ויוותר יעקב לבדו, לא רק ללמוד את המדרש שאין עוד מלבדו, כמו כן, שכבנשגב השם לבדו, אלא פרקים קטנים, גם דברים הקטנים. מעין זה אומר הרב בהנהגת הציבור. בשעת פטירתו של רבי יוחנן בן זכאי, התלמידים סובבו אותו, אז הוא אמר להם, פנו כלים מפני הטומאה, והכינו כיסא לחזקיה מלך יהודה שבא. שני דברים הוא אמר. עוד מעט הוא יודע שזה שעת פטירתו, ואז אם לא יפנו את הכלים, אז הם יתאמו. ואם הם יתאמו, אז יש כלים שאי אפשר אחר כך לטהר אותם, זה כלי חרס. כלי חרס זה לא שווה הרבה. ומה שחושב רבי יוחנן בן זכאי בשעת פטירתו, שאוטוטו, עוד מעט, יתומה, הוא יתפטר מן העולם, והכלי החרס הם יתאמו. זה מה שמעניין אותו בשעת פטירתו. אבל יש דבר, עוד דבר שמעניין אותו בשעת פטירתו. הוא אומר, תכינו כיסא, חזקיהו מלך יהודה מגיע. לפטירתו של רבי יוחנן בן זכאי מגיע המלך חזקיה. אז תכינו לו כיסא. שני דברים, אחד חשוב, בעל משמעות עצומה, והדבר השני, דבר שולי, בכלל למה צריכים להתעסק עם זה, כמה כלי חרס, התאמו, מה קרה? מסביר הרב את הדברים הללו, בברכות בדף כ"ח, ביורו בעין היה. הוא אומר, יש לפעמים שהמנהיג צריך מסיבות רוחניות, מצב הדור הוא כזה, שהיה איזו ירידה מאוד מאוד קיצונית, וצריך עכשיו לעשות התחזקות מאוד מאוד חזקה, התחזקות רוחנית מאוד חזקה. זה היה בדורו של חזקיהו, שאחרי אחז, אביו, שהוא לא היה, לא התנהג כשורה כידוע, והוריד את העם מטה מטה מטה, ראה חזקיהו צורך לחזק את לימוד התורה, ובימיו לא היה נער ונערה שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. מה הוא אמר? כל מקום, מה שיש שם אלף גפן באלף כסף, לשמיר ולשי תהיו. תפסיקו לעבוד. תלכו לישיבות. כולם עכשיו הולכים לבתי מדרש ללמוד, וכאילו לצמצם, למעט את ההתעסקות הגשמית בענייני עבודה, בענייני שרדות. עכשיו צריך לעזוב את הכל ולעסוק בלימוד התורה. להתנהג כאן באופן קבוע, בסדר כזה זה בלתי אפשרי. ממלכה לא יכולה לנהוג באופן קבוע. אבל לפעמים צריך לדעת, יש מצב מיוחד, שבו צריך עכשיו להטות את המהלך לצד הקיצוני, כי הוא היה בצד האחד, פנה לצד החולשה, באופן חמור מאוד, צריך היה להזיז את זה לצד השני. גם רבי יוחנן בן זכאי, גם כן נהג כך, לפני, בזמן החורבן, הוא ביקש, תן לי יבנה וחכמיה. ביקש על החכמים, לא ביקש על עניינים אחרים, רק על יבנה וחכמיה. רבי יוחנן בן זכאי הבין שהמצב הרוחני עכשיו חייבים לבסס אותו ולהתרכז בו כדי לקיים את האומה. לא שזה הדרך לתמיד, אבל הוראת שעה, זה מה שהיה צריך לעשות. אבל צריך לדעת שהגדולים עשו את זה כהוראת שעה, ולא באופן כללי, דווקא גדלות העליונה, היא מתפשטת לתיקונים גם הפרטיים. וזה מה שמבטא רבי יוחנן בן זכאי. הכינו מקום לחזקיה המלך, שגם הוא עשה. מה שאני עשיתי, עשיתי כמוהו. אני אמרתי, תן לי יבנה וחכמיה, גם הוא התרכז בחיזוק התורה אחרי המשבר הגדול שקרה בימי אביו. אבל הוא לא שוכח גם את הפרטים. והוא אומר, והוציאו הכלים מפני הטומאה, פנו הכלים מפני הטומאה. את הכלים, כמו שהתורה אומרת, התורה אומרת גם כן שאם יש צרת בבית, אז לפני שהכהן בא אז מוציאים את הכלים, וכדי שהתורה אומרת את זה, כדי שלא יתאמו, איזה כלים צריכים להוציא? כלים שאי אפשר לתאר אותם. כלי מתכת אפשר לתאר, כלי זכוכית אפשר לתאר. מה אי אפשר לתאר? כלים שנטמעו, כלי חרס. צריכים לשבור אותם. אז התורה חסה, התורה לימדה אותנו שצריך לחוס על כלים קטנים, על כלים לא חשובים, על כלי חרס. זאת, זה התורה לימדה אותנו. וכך נוהג חזקיהו ברגע היותר מיוחד, בעת סתירתו, בעת העלותו למרומים, הוא אומר את שני הדברים האלה גם יחד. פנו מקום לחזקיה ולפנות את הכלים מפני התאומה. יש ללמוד מזה, כמו שאמרנו. צריך ללמוד מזה, גדלות היא צריכה להתפשט עד הפרטי הפרטים. היא לא, אסור שתישאר למעלה בלבד. היא לא מושלמת. רק היא מתפשטת עד פרטי הפרטים. יש, כן, לפעמים יכול להיות אדם בזמן מסוים, בשעה מסוימת, הוא אומר, אני מפקיר את הכל וכולי קודש. אבל זה צריך להיות אדם מיוחד וגם זמן מיוחד. אבל הסדר השלם הנכון זה להיות גם ער לכל פרטי הפרטים. הגמרא במסכת סוטה, הגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, מי דכתיב, מי בז ליום קטנות? מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות, קטנות שהייתה בהם, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. אז הפשט של הגמרא הפשוט, מי בז ליום קטנות, מי, כלומר, מי גרם לשולחנם של צדיקים שהתבזזו, כן, הכל התבזבז השולחן לעתיד לבוא, קטנות. מה זה קטנות? שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. אומרת שם הגמרא, שמי שאומר, יש לו פת בסלו, והוא אומר, מה אכול מחר? הוא דואג. הוא לא מאמין, הוא דואג. הוא אומר, מה אני אוכל מחר? כי יש לו אוכל רק להיום, ולמחר אין לו אוכל. אז הוא דואג. הוא לא סובותח בריבונו של עולם. הוא מקטני אמנה. ומי שמקטני אמנה, הוא מבזבז את שולחנו. אדם צריך להיות מאמין. מאמין בריבונו של עולם. לא דואג. להשתדל צריך, אבל לא לדאוג. לדאוג לא עושה שום דבר. רק דאגה, דאגה לא תורמת שום דבר לשיפור המצב. הטיפול, ההשתדלות, הם עוזרים, אבל הדאגה היא לא עוזרת שום דבר. אסור לדאוג. צריך לבטוח בריבונו של עולם. לסמוך, לבטוח. כך אומרת הגמרא. ואתם יודעים שחזרנו כמה פעמים שהרב ציודה הסביר את הדבר הזה. יש מצב כזה, לפי דברי הגמרא, צדיקים, מי גרם לשולחנם של צדיקים שהתבזבז לעתים לבוא? שולחנם של צדיקים שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. צדיקים שאינם מאמינים, תופעה מעניינת. ככה אומרת הגמרא, צדיקים שלא מאמינים. הרב ציודה, מורנו ורבנו, הסביר את זה על אנשים בדורנו, שלא מאמינים הוא לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, שהוא הגואל אותנו, שהוא המביא אותנו לארץ ישראל. לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים. וזה גורם לצדיקים, זה צדיקים שאינם מאמינים. אני רציתי להוסיף עוד פירוש. יש צדיקים, אולי אפילו זה הפשט של הגמרא, יש צדיקים כאלה שהם מתפללים מכוונות גדולות, יודעים גם להעמיק מאוד מאוד בדברי תורה, לתת שיעורים נפלאים, לעבוד את השם באופן נפלא. אבל בחיים המעשיים, בבית, באוכל, בדברים אחרים, שם הם לא מתנהגים בקדושה. זה לא מתפשט אצלהם לכל התחומים. בתוך הציבור הגדול הם סבלנים, הם נוחים מאוד לבריאות, בבית הם עצבנים, הם חסרי סבלנות. זה בקטנות, כן. בדברים הקטנים הם לא בסדר. בדברים הגדולים הם מצוינים. אבל בדברים הקטנים יש אנשים מאוד מאוד נוחים בחיים, חושבים אותם לאנשים ממש נופת צופים. ומתברר שבבית, לילדים שלהם, הם ממש רעים. מכים, כועסים, חסרי סבלנות. אף אחד בחוץ לא יכול לעלות על הדעת שזה מה שקורה אצלם בבית. זה בקטנות, כאילו, זה לא קטנות, אבל כאילו, שאר הדברים, הופעות גדולות. אנחנו קוראים עכשיו על דברים, על שופטים, כן? שבבית מכים, יכול להיות גם אנשים שעוסקים בתורה, שבחיים הפרטיים, בינו ובין עצמו, ההתנהגות היא לא מושלמת. אדם צדיק, אמיתי, זה צריך להופיע בהתנהגות בכל פרטי החיים, בקטנות, בדברים הקטנים, באכילה, שתהיה בנימוס, שתהיה לא בטבעה, כן? בניקיון, בסדר בבית. להיות בפרטי הפרטים, להיות מדקדק כמו בדברים הגדולים. זאת הגדלות הנכונה. שאדם יודע לשלוט בחיים מלמעלה ועד למטה. לא רק המוח שלו בתחומי הרוחניים, אלא גם בתחומים המעשיים. תלמידי חכמים כאלה הם תלמידי חכמים שהשפעתם אחר כך אמיתית וגדולה. מי שסיים זה רק באופן החיצוני, זה גם עובר באופן החיצוני לאחרים, ונשאר חיצוני אצל אחרים. מהדברים היוצאים אל הלב, נכנסים אל הלב. יוצאים מעומקי הלב, נכנסים לעומקי הלב. לפי עומק הדברים, ככה הם חודרים אל השומעים. לכן צריך לעשות, להיות אנשים שלמים. בפרשה שלנו, קום עלה בתל ושב שם. על אף מקום לא נאמר הדבר הזה. מקום מסוים, לא לאברהם, לא ליצחק, לא נאמר. ליצחק נאמר שהוא לא יצא לחוץ לארץ, אבל לא כתוב, לא נאמר לו, לך תשב במקום זה. וליעקב נאמר, קום עלה בתל ושב שם. ובאמת נשאלת השאלה, למה יעקב לא עושה את זה מלבד? הוא הבטיח שהימי האלוקים עמדי, וישמרני בדרך על זאת, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, שבתי בשלום את בית אבי, אז הוא יבוא לכאן ויודה לריבונו של עולם. והוא לא עושה את זה, עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תעלה לבית אל ותקיים את הבטחתך. למה הוא לא התעורר לעשות את זה לבד? ראיתי מפרש, שהוא אומר, שיעקב התלבט לאן הוא צריך להגיע. כי מה שקרה אז, בזמן שהוא חלם את החלום, זה היה קפיצת הדרך. יעקב כבר הגיע לחרן, ואז הוא חזר, אז קפצה לו הדרך, הוא הגיע לבית אל, ומקום המקדש גם כן קפץ והגיע לבית אל, ופה זה היה, פה היה מקום המקדש, ופה היה, ויעקב הגיע גם לכאן, וכאן הוא חלם את החלום. עכשיו מקום המקדש חזר למקומו. אז לאן הוא צריך ללכת? לבית אל שאילוז או לבית המקדש? זה שווה שאלה. הוא לא ידע. אך שאמר הקדוש ברוך הוא, קום עלה בית אל ושב שם, בלוז. מולם לוז שמאיר לראשונה. פה אתה צריך להודות, זה המקום שהיה, וכאן אתה צריך להודות. ככה המפרש הזה אומר, לא אני אומר, בתור נוגע בדבר, אלא ככה אחד המפרשים שם בחומה שיש בו הרבה פירושים, בלי שם מי המפרש שם. איך שלא יהיה מקום מיוחד, הוא מלא בטל ושב שם. וכאן יעקב מגיע לשיא העלייה שלו. ארבע פעמים נגלה הקדוש ברוך הוא ליעקב. פעם הראשונה זה היה בבית אל בחלום. פעם השנייה שהוא היה בחרן והקדוש ברוך הוא נגלה אליו שום פעם בחלום. אומר הזוהר, כיוון שיעקב אבינו לא היה נשוי, אז הוא לא זכה לגילוי גמור, רק לחלום. זה היה הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. אחר כך יעקב כבר התחתן, אז הוא כבר שלם, אבל הוא נמצא בחוץ לארץ. אז בחלום נגלה אליו האלוקים. פעם השלישית, יעקב, הקדוש ברוך הוא אומר לי, יעקב, קום עלי בית אל ושב שם. זה כבר לא חלום. יעקב כבר חוזר לארץ ישראל, וגם נשוי, אז הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, לא בחלום, קום עלי בית אל ושב שם. מגיע יעקב לבית אל, הקדוש ברוך הוא נראה אליו, לא רק מדבר, אפשר לשמוע באוזניים ולא לראות. ואפשר מדרגה יותר גדולה, זה מדרגה של הראייה. זה מה שזוכר, ויראה אליו לאברהם, הקדוש ברוך הוא נגלה אל אברהם כשהוא מגיע לארץ ישראל. מקודם האדם הראשון שומע את כל השם, שומעים קול אבל לא רואים. ארץ ישראל, מדרגה מיוחדת במינה, שאפשר להגיע למדרגה עליונה של כביכול ראייה. אני רוצה שנזהר בדברינו, כי לא יראני אדם וחי, אבל בחינה של ראייה. יש בחינה של שמיעה, יש בחינה מדרגה עוד יותר גדולה, זה מדרגה של ראייה. ופה הוא זוכר. איזה מאג... פה אני מדבר באזור הזה, אני לא יודע אם פה בדיוק, אבל... אבל... בסביבה הזאת, כן. והוא מקיים כמובן, כול מלא בית אל ושב שם. זאת אומרת, יישוב הדעת, שיש שם ואחר כך תעשה את המזבח ותקיים את הבטחתך שהבטחת, צריך להיות הדבר הזה ביישוב הדעת. במשך הזמן, לכן אמרו חכמים, שהמקום הזה הוא מקום מיוחד, שמי שבא לכאן מרטיב במצוות ובמעשים טובים, יש אווירה, אטמוספירה מיוחדת, רוחנית, טובה מאוד. אבל, כפי שאנחנו יודעים מדברי הנביאים, בגלל המעלה הגדולה של המקום, אז כל הקדוש מחברו, כמו שאומר הרמב"ן, זה גם גרם לפיצול. כי היה המקום הזה כנראה מקום מושך, אז ירבעם ניצל את זה כדי לנתק את, את ישראל ממקום המקדש, מיהודה. זה מקום שתפקידו לחבר, אבל כל דבר יש בו שני הצדדים. מקום החיבור הוא יכול להיות גם להתעוות למקום שמפריד. ועכשיו התפקיד שלנו, תפקיד של המקום הזה, זה לחבר. לחבר את החלקים. מקום באמצע, בין יהודה ובין יוסף ונקודת חיבור. לכן אנחנו צריכים גם לדעת את התפקיד הזה המיוחד של המקום. לכל מקום יש לו תפקיד מיוחד. להיות מחברים, לראות את איך לחבר את כל החלקים, איך לאחד את כל אנשים שומרי התורה ומצוות, את כל ישראל, להתפלל על זה, לרצות את זה. אם אנחנו בליבנו מתפלים על אחדות, אנחנו יוצרים אותה. אפילו שאנחנו רק התפללנו, רק רצינו שתהיה אחדות בישראל, שיהיה אחדות בין אנשי התורה, כי אחדות בין תלמידי חכמים. בין שומרי המצוות, בין כל ישראל, שכל ישראל עמך כולם צדיקים, בדרגות, בדרגות, אבל עמך כולם צדיקים. הרצון פועל. התפילה מגלה את הרצון ועוד יותר פועלת. וההשתדלות, כל אחד לפי מה שהוא יכול לעשות. אבל אנחנו, עיקר מה שאנחנו יכולים לעשות זה בראש ובראשונה לרצות ולהבין את החשיבות של האחדות. יש מקום לגוונים שונים, אנחנו לא מסכימים עם דרכים שונות שבינינו נראה שהן אותות, או אותות הרבה, אותות מעט, אבל אחדות אנחנו רוצים. לא מבטרים על הדרך שלנו, בטוחים בדרכנו. בטוחים בדרך עבודת השם שלנו, אין לנו ספקות בזה, אבל אנחנו יודעים שגם אחרים מכוונים לשם שמיים, ואנחנו רוצים להיות מאוחדים עם כולם. ננסה לשכנע אותם ללכת בדרך שלנו. אבל גם אם לא ילכו בדרך שלנו, נגיד מיני ומיני יתקלס אליי. זה ענייננו. אז חזק ונתחזק. שבעזרת השם שנזכה לימים טובים, ימים ככה הארץ סוערת, המבוכה הגדולה, נרבה בקדושה וברוממות שהכל יתהפך לטובה ולברכה.